את שולחן ערוך של פעם שעברה, עם הערות של המשנה ברורה. יש לי פה גם הערות של איש מצליח, אז מישהו חושב שיש הבדל. שבוע שעבר דיברנו על פסוק בישעיהו, אם תשים משבת רגליך, סודך פציך, מתוך חפציך ודבר דבר, וקראת לשבת עונג. אמרנו שיש פה הנחיות, נקרא לזה, כללים דה רבנן, אבל בשונה מרבנן רגיל, שרבנן גוזרים מכל מיני סיבות, שרואים שפה הם פרוצים בזה, ופה רוצים להרחיב איזשהו איסור, זה בעצם רצון של התורה, כי ברור שהתורה לא רוצה שבשבת נתעסק ונאכול ונרוץ ומכה וממכה, רק אמרנו, יש פה בעצם, ככה כבר אומרת, מעין ירידת הדורות, בגלל שזה לא כתוב, אז אנשים יתעלמו מזה, אנשים הולכו לפי הספר. לא לעשות להם את התוות מלאכה, לא נעשה. דיבור זה לא מלאכה, נדבר על הכל. אז בא ישעיה וכתב את זה. בא שחנוך וכתב את זה, אבל זה לא המצאה שהחמרה או תוספת שמציעו במרוצת הימים. והנפקמין אמרנו שאם זה היה נוהג עוד לפני שזה נכתב, אז גם אנחנו צריכים להבין מה התורה אומרת, ולא רק לדקדק ב... המילה הזאת ככה, ונגיד את זה אחרת, כן, כמה עלה לך, נעול לך נעליים, 100 תפוחים, יופי. פרטתי את הבעיה, זה ממש לא, זה לא העניין. אז שבוע שעבר בסימן שינווה, דיברנו על יותר התעסקויות, כן, הליכה למקום שהוא נראה לענייני פרנסה, כן, אדם הולך לראות את עסקה בשבת, דיברנו על שכר שבת, שאדם עובד בשבת, מקבל שכר כאן שבת, חזל אסרו את זה, צריך לקבל בהבלעה. ראינו כבר, זה קשור לעכשיו, שמותר לדבר על חשבונות של מצווה, כן, צדקה, קבל בית כנסת, מכירת עליות וכו'. הרהור ראינו שמותר, אבל שוב, בגלל שהתורה לא רוצה שאנחנו נתעסק בדברים האלה, אז מצווה לא להרהר. הרהורים מותרים, אבל אם אתה יכול בשבת לחשוב ש... כמו ששכן אורך אומר, חזל אומרים, דיברנו, שש יתמים תעשה מלאכה, וביום השביעי תשבות, שואלים לך, שואלת הגמרא, וכי אפשר למלאכתו של האדם שתעשה שישה ימים, אנשים עובדים כל החיים כמעט. אלא ראה, כאילו כל מלאכתך עשויה. עכשיו, אם כל מלאכתך עשויה, אתה גם לא מדבר, וגם לא מערר, אתה פשוט, אין, ניסעת שבת, המחשבות מפסיקות להיות בעניין של התרדות, מלאכה, הייתי אומר אפילו פוליטיקה, ופלטיקה כל השבוע, לא יודעים כדי להתעסק. וזה העונג שבת האמיתי. השין זין באמת מדבר על דיבור עצמו, כי גם שין וב זה היה באיזה חפצים אותה לדבר, אבל פה ממש מדבר על איזה מילים אנחנו מוצאים מהפה, באיזה לא. כן, אמר שכן ערוך שין זין סיף א', ודבר דבר, זה הפסוק בישעיה, שלא יהיה דיבורך של שבת, כי דיבורך של חול. שוב, זה הכותרת, וכל אחד צריך לחשוב כשהוא מדבר בשבת, איך אני מדבר אחרת, שמה דיבור גם יהיה מורגש שהיום שבת. אלכך, אסור לומר דבר פלוני אעשה למחר, או סחורה פלונית אקנה למחר, אקנה למחר. אחרי זה אומר, נראה, ואפילו שיחת דברים בטלים אסור להרבות. טוב, עכשיו מה זה הסיפור של דבר פלוני אעשה למחר, או סחורה פלונית אקנה למחר? אדם רוצה, אומר, אני מחר רוצה לדבר איתך, אני מחר רוצה ללמוד איתך חברותה, אני רוצה מחר לפגוש אותך, אני רוצה מחר לקרוא ספר. זה גם זה אסור, כי כתוב פה דבר פלוני אעשה למחר.
אבל זה לא מלאכה.
נכון. זה אומר המשנה ברורה, ודווקא עם הדבר שאסור לעשותה בשבת, ואפילו עם רק איסור דה רבנן. כי אדם אומר, אני מחר חורש, זורע, כותב, נוסע, איסור דה רבנן, אני מזיז פה את כל האזור הזה בבית עם כל המוקצה וזה, מזיז אותו הצידה. דוגמה לדה רבנן יכולה להיות, אני מכבה את האש הזאת, לא יודע, כל הדברים שלא ממש איסורי תורה, אבל הם מלאכה, הם עשייה. אתה לא אומר שאתה עושה את זה, למרות שהרהורים מותרים, אולי אתה מתכנן, חושב. פשוט מהפה אתה לא מוציא את המילה, אני עושה, עוד מעט נראה מה קורה עם נושא של נסיעה והגעה למקום רחוק, אבל שוב, קודם כל הדיבור הישיר לא, שאתה מזכיר מלאכה, אבל גם עוד פעם שהערעורים גם לא יהיו שם.
מה
זה נראה עוד רגע, יש להם בורה. בהתעסקות מותר, יש מה שיקרא חפצי שמיים, דוגמת שראינו, זה צדקה, עסקי רבים, זאת אומרת, זה דברים כלליים. מצווה זה נכון לקנות תפילין. לא בטוח שמן הראוי להגיד בשבת, שמה ביום שני אני הולך לסוחר הזה והזה, ואני קונה תפילין ב-1,000 שקל, זה לא... זה מצווה. אבל זה לא תוכי רבים, זה לא... אנחנו נראה, זה מחלוקת באחרונים. כן, זאת אומרת, מעט המשנה הברורה בסעיף קטן א' למטה, ודווקא עם הדבר שאסור לעשותו בשבת, אפשר להם רק יסור די רבנן. יש שכתבו, לשאלתך, דפילו דבר מצווה, כגון כתיבת ספר תורה וחיי גמנה, אסור לומר, יעשה למחר. כי אדם מספר לכולם, מחר אני מתחיל לכתוב ספר תורה, אני סופר סתם, אחר אני מתחיל לסרוף ספר תורה, מצווה. ראינו בסימן הקודם, בסעיף חפצי שמיים, סיבב שחפצי השמיים מותר לדבר. אז כמו שאמרתי, שם דובר דברים כלליים, עסקי רבים, צדקה, כמו שאמרנו, אגבי מבית הכנסת, הרבה פעמים פוגשים את הציבור רק בשבת, ואומרים, רבותיי, קובעת בית הכנסת ריקה, בבקשה לתרום, אנחנו עושים מבצע תרמה, תבוא לשלם מיסי בית כנסת, זה ענייני רבים. אפילו אמרנו לא רק בית כנסת, עקרונית גם תיאורטית, אפשר לעשות איזו ישיבה של... מועצת העיר, ולהגיד שיש כבישים פה צרים מדי, יש בועד חנייה, עקרונית, לא עושים את זה בשבת. אבל פה מדובר על מצווה פרטית. שאדם אומר, מצווה גדולה מאוד, מצווה לכתוב ספר תורה, מצווה תרי"ג, אבל בסוף זה פעולה אסורה, המלאכה זאת אסורה, אז יש באמת שאומרים שאפילו זה אסור.
גם אם זה מלבין אחד מהאנשים שאין לו.
שמה?
יכול להיות שאחד מהאנשים בציבור שמן להם.
מה אתה מדבר על ספר תורה או על... על צדקה ו...
צדקה שכאילו
עושים
מחבר כאלה.
בסדר, זה כבר שאלה, איך עושים את זה? זה כבר שאלה מיוחד בין אדם לחברו. נכון, כל בית כנסת, כל גבייה ציבורית צריכים לחשוב מה עושים עם אלה שהם... אין להם אמצעים, נכון. באמת הערה נכונה, אבל... גבי מודיע, אנחנו מצפים, לא יודע מה, רוצים את הדרך.
יכול לתאר אותו, אבל בשבת.
בסדר, צריך לראות, אבל... צד שני אפשר שהכלל ייפגע מזה, אם... אם בית הכנסת לא מתפקד, אין כסף שאין חשבון חשמל, אז לא נגיד שלא לפגוע באל... אז אפשר להגיד, יש אפשר לפרוס בתשלומים, לא יודע, אנשים שמתקשים, בבקשה לפנות לגבה, לפנות אליהם, בסדר, יש פתרונות. עכשיו, יש פה... טוב, מביא חונים, עליהו רבה וכולי חולקים עליהם, סוברים כל דבר מצווה שרי, ועד המשנה ברורה נותן... כרגלו, פסיקה, האם מותר דבר מצווה אסור, נותן הנחיה, אני חושב מאוד חשובה. נכון איך התחילה להחמיר כשצורך לזה בדיבור היום. מה העניין שאתה אומר, אני מחר מתחיל לקנות ספר תורה, אני מחר קונה תפילין, אני מחר קונה ארבעת המינים, או מוכר ארבעת המינים. ואם מתיירה שיתרשל בדבר, אז לכל אין משארי לזירו זה נפש דמירה לגבה, אבי כנדר. כן, אדם כבר מזמן רוצה לכתוב ספר תורה, וכל פעם מתעכב, מתעכב, מתעכב. הוא בא בשבת ואומר לחברים שלו, אומר לאשתו, אני מחר, בשעה 8, לוקח קולמוס, מתחיל לכתוב ספר תורה. מותר, כי זה לזירוז נפשי. זה באמת, זה לא סתם דיבורים בעלמא, יש איזה צורך, תועלת, כי אם הוא לא יגיד, זה לא יקרה. אז הרבה פעמים שידרבן, ביקור חולים, שמע, אתה חייב לנסוע לבקר, עוד מעט נראה שלהגיע למקום אפשר גם... דבר בשבת בלי המילה לנסוע, ונניח, אתה אומר לו, תשמע, אתה מחר עולה לרכבת, אתה נוסע למקום מסוים, נכנס, מבקר חולה, ולא יעזור כלום. זה דיבורים אסורים, אבל זה מצווה. ואם אנחנו לא נזרש את עצמנו בצורה הזאת, זה לא יקרה. אז אפשר. זה גם דבר שאפשר. טוב, עכשיו פה השכן רוח המשיך ואומר שזה, שהוא צריך פה להמיד את רוח ההלכה, ואפילו בשיחה דברים בטלים אסור להרבות. עכשיו פה השאלה, כי דברים בטלים, אנחנו אף פעם לא אמורים להרבות. מושב לצים לא ישב. אז מה החידוש בשבת? זה...
דברים בטלים לשבת, לא?
לא, לא דווקא. לא, הכוונה, סתם מילים בעלמא. שיחות, הנה, נראה פה את הרמה. ובני אדם שסיפור שמות ודברי חודשים הוא עונג להם. כן, ספרים לזה מה מצאו בירח, במאדים. תשמע, היה ככה והיה ככה. שוב, לא פוליטיקה, סתם... ביטולוניק שבת. מותן לספרם בשבת כמו בחול. אבל מי שאינו מתענג, אסור לאומרם כדי שיתענג מהם חברו. זאת אומרת, לא צריך בכוח לדבר על חידושי מדע ודברים כאלה, אלא כן, באמת, זה עושה לאנשים טוב. יש פה גם שאלה שאני פעם ראיתי שדנו בה. יש נושא של, שהוא גם מופיע פה בהמשך, נושא שמשחקים בשבת. הפוסקים הספרדים מאוד מאוד מחמירים לא לשחק שום משחק בשבת. לא כדור, מעבר לאיסורים ההלכתי. נניח, תן לי שולחן, דברים כאלה. הפוסקים הספרדים מאוד מחמירים לא לשחק, והפוסקים אשכנזים יותר מכלים. אבל ראיתי מישהו שדן, ואז מה אומרים? עזוב אותך, תשב, תלמד תורה, והכל בסדר. עכשיו בן אדם, יש לו ילד בן 14, לא ילמד תורה, שבת, שעון קיץ, כל השעות האלה, מה יעשה? תחיל להשתעמם ולריב עם האחים שלו וזה. אז פה צריך לפי שיקול דעת, אם באמת הוא יקרא איזה ספר, לא ספר קודש, בסדר, הוא לא מסוגל על כל היום, אבל ספר נחמד, ציפורים, דברים משעשיים, מעניינים, בסדר. גם משחקים, ראיתי שיש כאלה שהם מקלים, בעיקר לילדים, לא רק פחות מבר מצווה, כי אם אלטרנטיבה יש אדם מסתובב ברחובות או יעשה דברים של סתם, אז כבר פחות שיעשו, כשאלו איזה, שלא יהיה, שהשבת יהיה סיוד בשביל, כל מסתגע לשון מתי סוף סוף תיגמר השבת. אז פה שאומרים דברי חודשים עונג לברור, שאם אדם יכול לשאול ללמוד תורה כל השבת ולעשות מצוות וחסדים ולהגיד תהילים וזה, אשרי חלקו, אבל רוב האנשים לא יודעים לעשות איזה שבת שלמה. אז זה מותר, כמובן, דברים, כמו שאומר, עונג, דברים מעניינים, לא סתם דברים בטלים. עכשיו, באופי הכללי, כמו שאמרתי, מה זה דברים בטלים? דברים בטלים תמיד אסור, אין, אנחנו לא... אז יש בספרי המוסר, אורחות צדיקים ועוד, גם ברמב"ם זה מופיע, מחלקים את הדיבורים שלנו באופי הכללי לשלושה חלקים. עכשיו, פה זה איכשהו בתפר בין ה... זה החלק הראשון לשני. השני השלישי יותר נכון. החלק הראשון זה דיבורי מצווה. כן, סתם דברים שיוצאים מפינו, שזה כמובן דברי תורה ומצוות, אבל דווקא דיבורים חיוביים, חיזוק, דברי אהבה, קשר עם כיבוד את אביך ואת אמך. דברים באמת שראוי לאמר שיש בדברי חוכמה ומוסר השכל וכו'. יש דברים שהם נצרכים. בשביל ענייני החיים, דברים טכניים, איפה קונים, מה קונים, דבר באופי כללי, לפני שבת. דברים שצריך לדבר של החיים, איך מתקנים מכונת כביסה, ואני לא יודע מה. ויש דברים בטלים, שהם מתחלקים לשתיים. יש דברים אסורים, שזה לשון הרע, חילות, הלבנת פנים וכו'. ויש סתם שיחות סרק, דברים בטלים, דברים בעלמה. נכון. זו, שיחת, הוא אומר, אפילו, נכון, שיחת חולין זה לא דברים שליליים, זה מה שרציתי לומר. דברים בטלים במובן של מושב לצים לישב, זה אסור כל שבעת ימי המעשה. שיחת חולין זה, אמרתי, זה בין השלוש לשתיים, זה דברים אפילו טכניים ש... שמע, אתה יכול להירשם ללימודים במקום הזה והזה, או לעשות ככה, או תלך בצבא ליחידה הזאת ותעשה את זה, דברים שיש מהם צורך, אבל בסוף זה לא...
אסור לדבר אותם משבת.
אז זה הגבול, הוא אומר, אסור להרבות. אז כמו שאמרתי, אם אדם, הוא לא יודע מה שנקרא בלשון העם להעביר את הזמן, הוא די, הוא כבר משתגע, שבת, ישן, אכל, למד משהו אחר, די, הוא כבר... אז השם החבר שם מדברים על הצבא, זה דברים חונן, דברי חונן, שאפשר להעביר אותם שעות, וזה לא דברים שליליים, אז הוא אומר, אסור להרבות. זאת אומרת, מה שהיית עושה באמצע השבוע, זה בסדר, אתה פוגש חבר, אתה נוסעים בין... שנמצאים שעתיים בדרכים, אז אתה מצפר, מדברים, סיפורים, שטויות, לא כל הדברים, כמה לא דברים שלילים. אז בשבת, לא להרבות, להשתדל בשבת, פחות לדבר, פחות מילים, יותר לחשוב על המילים שמוצאים, אבל תשימו לב שהוא לא אוסר, כי דיבורי חול אסור. דברים בטלים אסור להרבות. יש ביטוי בירושלמי, שזה מוזכר פה, שבקושי תירו שאילת שלום בשבת. זאת אומרת, אפילו סתם... מותר כי צריך, אבל בעיקרון אדם צריך בשבת לדבר פחות, גם בכמות, גם באיכות, ובאמת עד כמה שאוכל יותר לדבר בעיני תפילה, תורה, דברים יותר עניינים. אחר, אבא שלי זכרונו לברכה סיפר שבתור ילד, הוא חי בפולין, ושם הדיבור שלהם היה יידיש. אם הם דברים ביניהם יידיש, חוץ מתפילה בתורה, שזה בעברית. אז אמר שצם בבית, בשבת הם מדברים רק עברית, גם לשנות בדיבור, וגם שדבר פחות, כי אני קשה לדבר עברית. כמו שגדל לדבר אנגלית, אז אני אשתוק חצי מהזמן, כי אני לא טוב באנגלית. אז זה גם שיטה. נגיד, בוא נראה איך פחות נדברים, פחות השו"ת זה כל מקרה לגופו. לכן אמרתי שהסימן הזה זה הרבה להבין מה דורשים ממני, ולא להיכנס לרמות של המשפט הזה כן, המשפט הזה לא. כי כמו שאמרתי, דברים אסורים תמיד אסור, דברים נצרכים, בסדר גמור, משתדל, כמה שפחות... אני אמרתי, זה דרבנן, אבל זה הרצון של התורה. הרמב"ן קורא לזה זכות יום השבת לקדשו. הרמב"ן אומר שגם אם אדם העביר שבת שלמה בלי שום איסור, לא דורייתא ולא דרבנן, אבל כל ההתנהגות שלו תהיה התנהגות של חול. הוא דיבר דברי חול, הוא בכלל לא זכר שם שבת, קצת דיברנו על זה, הוא הפעיל את כל המערכות החשמליות שלו בגרמה ובמתעסק, ויש לו שעון שבת עם מוזיקה ועם סרטים, והכל מותר. מותר לראות סרט עם שעון שבת, אין שום בעיה. אבל זה לא שבת. אז רמב"ן אומר שהוא עבר איסור תורה, זכות יום השבת לקדשו. אז גם פה זה...
גם אם הוא יראה שיעור תורה.
גם יראה שיעור תורה. אז זה מה שאמרתי, זה ישעיהו כתב את זה, אבל בעצם ברור שכשהתורה אומרת זכות יום השבת לקדשו, התכוונה, תתנהג בשבת כמו שמתנהגים בשבת, ולא... שבת זה לא רק טכני, שאתה לא עושה מלאכה, אלא אתה... האווירה, האווירה של, של שבת.
כי הרב... הרב גם אמר את זה, רוב האנשים, לא, קשה להם לפתוח ספר כל השבת, ויש אנשים שאם אתה לא כביכול תפתח להם את הפתח לדיבור, אפילו לא דיבור של חולה, דברים בתהילים, צבא וכל מיני דברים כאלה, הם כל הזמן הסתכלו, ואז הם עשו כל כך בשבת, שבסוף, במקום לעבור על זה, הם כבר יצאו...
אני מסכים, קרוא עיתונים, נכון, אני מסכים.
במקרה הטוב, אם הם ישארו שומרי שבת, כי לפעמים הם כל כך מועסים לשבת.
נכון. לכן אמרתי שראש חנוך אומר אסור להרבות, וזה שיקול דעת, נכון? לכן אמרתי, גם משחקים, למרות שכתוב שחנוך שאסור לשחק משחקים, אם יש נער, ילד, בחור, שהוא גר, כמו שאתה אומר, מתפוצץ, הוא משתגע, והוא ישחק איזה שעה, טניס, זה משחק לא, בלי שום בעיה, בלי איסורים, בלי כלום. שחק שש בשש שעה, זה ככה, הייתה לו הרגשה טובה, בסדר? או לקרוא ספרים, אדם ספרי חול כאלה, אבל לא דברים שליליים. בסדר, זה מה שאמרתי, זה שיקול דעת של... טוב, אז זה לגבי הדברים בטלים, שמענו שזה... עוד דבר מאוד חשוב בסעיף ג' זה נכון, סעיף קטן ג' סליחה במשנה ברורה, ואסור לספר בשבת, זה דבר שמצטער בו. כן, יש לנו לפעמים כזה רצון לרוץ, לספר, להתקין כל מיני דברים. כללית, הגמרא אומרת במסכת פסחים, שאדם ישתדל לא להוציא דברים לא טובים מפיו, לא לספר שמועות רעות, בכלל כל השבועיים. מי קורא זה אסון? מה אתה צריך לרוץ לספר? אתם יודעים, היה במירון אסון. לא יודע, לי סיפור את זה, אני לא ידעתי, אבל לא. אני אומר סתם, באופן כללי, אין מצווה לבוא לספר דברים רעים שקרו, ודאי וודאי לא בשבת. לכן אמרתי שלא בטוח כדי לדבר פוליטיקה בשבת, כי זה גורם צער, אז לא, באמת, להימנע מהדברים האלה. טוב. טוב, פה המשנה ברורה באמת מביא שגם דברים חכים, כמו שמעתי על שעון הקודש וכו'. טוב, יש דברים שפחות קוראים למען הזה לגבי גוי. כן, סעיף אב, קצת דיברנו על זה. אסור לחשב חשבונות אפילו אם עברו. כגון כך וכך הוצאתי על דבר פלוני. ודווקא שעדיין שכר הפועלים אצלו, אבל לפרעם כבר מותר. כן, דיברנו, אדם קנה נעליים, וואי, כמה עלו לך נעליים. מותר או אסור, לשאול ולענות. אז אמרנו, זה תלוי. אם אני רוצה לקנות נעליים, והאינפורמציה שקבל ממנו עם פחתי הכנה משבת לאכול, אסור לי לשאול ואסור לו לענות לי. אם אני לא רוצה לקנות, אז כבר דיברנו פעם שעברה, לחכה בתילן. מה זה משנה לך? אתה כבר קנית, יכול שהוא מצא יותר בזול, מה יצא לך מזה שחמנו? אמרנו פה, אל תגיד דברים שיצערו אותך בשבת. וגם מה תגיד לחבר, שמה, למה לא היית שואל אותי, אתה אומר לך לקנות נעליים בחנות הזאת והזאת, היית מוצא הרבה יותר בזול? אז דבר שיהיה, שיש לו איזה משמעות, כמו שאמר פה אפילו, דבר שהיה, אבל עדיין שכר הפועלים אצלי, ואני עוד רוצה לוודא מה הסכום שמגיע להם, לא. כי זה הכנה משבת לאכול. דבר שהיה ונגמר ואין לזה שום משמעות, כמו שמעתי, זה סתם שטות לדבר על זה, אבל עקרונית זה מותר. אם כבר פרען, מותר, אבל עדיין האחרונים פה אומרים, זה כזה ביטוי, כן, תראו בסייף קטן כף זין, במשנה ברורה, כתב הרמר חשבונות שאין בהם צורך. כלומר, היה. מותר לחשבון, כיצד, כמה סיין תבואה היה לנו בשנה פנונית, כן, כמה, איזה יבול היה לנו, כמה דינרים הוצאנו מחתונת בננו, כן, כמה הייתה לי על החתונה, כך וכך יכולות של מלך וחצה בן, שאין שיחה בטלה, שאין בהם צורך כלל, עד כאן דבר. כלומר, שיחה בטלה זה לא טוב, אבל עקרונית זה מותר. אז מה הרמב״ם אומר? מצד אחד אומר מותר, מצד שני שיחה בטלה, אז תחליט, מותר או אסור. אז הוא אומר, אופרש המגן, יש דרמז לנו, שיש למנוע זה מצד שיחה בטלה, שאין שיחה בטלה, רואה לרחת. כלומר, ממה נפשך? אם אתה שואל כמה עולים הנעליים האלה, ואתה רוצה לקנות, זה אסור. אם אתה לא רוצה לקנות, אז מה, שיחה בטלה, מה זה משנה? מה זה משנה לך כמה זה עלה, כמה זה יכול לעלות, כמה זה? סתם דברים בטלים, כמו שאמרתי, זה רק יכול לגרום צער למי שעדיין לא קנה. עכשיו פה שוב, יש לנו את אותה דוגמה, שיש דברים אסורים, זה לדבר על ענייני כסף, שזה נפקמינה, איפה הם מוצאים זול, איפה קונים, כמה זה עולה כדי לקנות, אבל גם דברים שכבר היו, כזה רוח התורה, רוח הלכה, רוח זכות עם השבת לקדשו, להימנע מהדברים האלה. עכשיו סעיף מעניין, שזה באמת דבר שהרבה פעמים קורה, סעיף ח'. יכול לומר לחברו, לקרח פלוני אני הולך למחר. הולך. עכשיו זה לא ביטוי, אלא זה אמיתי, את המילה הולך. כלומר, אתה אומר למי שתשמע, מחר אני הולך לירושלים לבקר את הסבתא. עכשיו להגיע לירושלים זה לנסוע ברכב, לנסוע באוטובוס, זה לא... זה הכנה משבת לחול. לא, אמרתי הולך. וכן מותר לומר הולך עם מי לקרח פלוני למחר. אני רוצה שתבוא איתי מחר לירושלים. אבל זה הכנה משבת לחול, זה מלאכה. לנסוע לירושלים זה מלאכה. למה? כיוון שהיום יכול ללך ידי בורגנין. בורגנין זה מין סוכות כאלה ששומרים. אנחנו יודעים ש... בדיוק. אבל ללכת ברגל. בסוף אנחנו ניסה, אבל ללכת ברגל לפה לירושלים, אסור בגלל תחום שבת. אם יש 2,000 אמה, יש לך 70 אמה, מאשדוד ריק, נגמרה אשדוד, ואז מתחילים לספור 2,000 אמה, ונגמר תחום שבת, אתה לא הולך יותר. ונניח בגוש דן, אדם רוצה ללכת מבת ים עד צפון תל אביב, קילומטרים, קילומטרים, יש רצף שבתים כל הזמן, אין שום בעיה. מותר בשבת ללכת את כל ירושלים, את כל תל אביב, והכל למה? כי אין בזה שום מלאכה. עכשיו, עקרונית, אנחנו יודעים שאין. עקרונית, אם בין אשדוד לירושלים, כל 70 אמה היה מבנה, אפשר ללכת ברגל מפה עד ירושלים בשבת, בלי שום בעיה. אז אומרת ההלכה, אם אתה לא אומר אני אסע, אם אתה אומר אני אסע, זה מלאכה, אסור. אם אתה אומר אני מחר מגיע לירושלים, הולך לירושלים, פוגש אותך בירושלים, הולך לשמוע שיעור בירושלים, הדבר הזה כשלעצמו מותר. כי לא הזכרת את המלאכה. עכשיו, זה לא ממש זה מצווה לעשות את זה, כי כמו שאמרנו, בכלל צריך להימנע מדברים בטלים, אבל הרבה פעמים גם לי קורה, שאני אומר למישהו, תשמע, אני כל יום חמישי, פעם בשבועיים, מגיע לירושלים, לשמוע שיעור מהרב שלי. ובשיעור הזה אני שומע ככה וככה וככה. לא אמרתי שאני נוסע, ועקרונית, כמו שאומר השולחן ערוך, זה גמרא, אני יכול להגיע לשם ברגל בשבת, אז דבר זה מותר להגיד, שוב, לפי הצורך, לא צריך בכוח. לכן, וזה באמת מאוד מאוד מכלים, כשלא אומרים את המילה נוסע, מגיע, הולך, יהיה, נמצא, לא יודע מה, דבר שהרבה פעמים מכלים, שוב, דבר שכן אומר אותו דבר הלאה. וכן, כל קצה בו, בזה שיש בו צד יותר לעשותו היום, יכול לומר לחברו שעשינו למחר, בלבד שלהזכיר לו שכירות. כן, אתה אומר להם, מישהו תשמע, אני רוצה שתרבות תעזור לי מחר לארגן כמה דברים בבית. האמת, שאתה משלם לו. והוא יבוא לעשות לך שיפוצים. אבל לארגן דברים בבית, זה גם שם בשבת. לא פירטתם, לא אמרתם, יכול להיות שאפילו דברים שמותר לעשות היום, רק אתה מעדיף לעשות את זה אחרי שבת, מותר. כלומר, ברגע שבפה אתה לא מוציא דבר, פעולה אסורה, וברגע שהדבר שאתה חושב עליו עקרונית, אפשר לעשות אותו בלי מלאכה, מותר, למרות שכולם יודעים שתהיה פה מלאכה. אותו דוגמה ראינו בסימן הקודם, משין וב, ראינו הרי שאסור ללכת לקצה התחום בשביל לזכור פועלים או להביא דברים. כי כולם רואים שאתה הולך לתחנת רכבת, נו, ברור, יש לך שם אפשרות למעלות על הרכבת, זה מה שמצוא חפציך. אבל אמרנו, מה קורה עם אדם הולך להתפלל ערבית באיזשהו בית כנסת, מוצא שבת, כדי לפגוש שם איש מקצוע שרוצה לסגור איתו הסכם. עכשיו, הוא במחשבות שלו, זה נהנה חול. אבל בנירות, איך תפלל ערבית בבית כנסת מסוים? מותר. כי העניין של למצוא חפציך ודבר דבר, דיברנו זה איך שזה נראה. מה אתה, עירורים מותרים? אני מערר וחושב שאני רוצה להתפלל שם ערבית או להגיע למקום מסוים בשביל לעשות דבר שחולין מותר. לעמוד בתחנת אוטובוס לפני מוצאי שבת בשביל חכות לעשה, זה דבר, דבר שעשור. אותו דבר פה. למרות ששנינו יודעים שאני אסע לירושלים, ושנינו יודעים שאתה תעבוד אצלי בתשלום, אם אני אומר, אני רוצה שתעזור לי לארגן את הבית, או אני רוצה מחר להגיע איתך לכותל המערבי, מותר. זה דבר שאני אומר שוב, זה מסגרת האפשרות שלנו לדבר, אפשר אנחנו כן צריכים את זה, שזה גם דברים מועילים, זה חשוב. אני כן רוצה שעבדתי לכותל מחר, כי צריך להתפלל לשלומה של ארץ ישראל. אז מה, בגלל שעכשיו שבת אני לא אגיד לו, יש עצרת תפילה ביום חמישי. אני לא אגיד לו כי... אז אני לא אגיד לו, תשמע, יש הסעה ובוא ניסע ובוא אני אלך בכותל ביום חמישי. בסדר גמור. כי תורד ידושה הלך נשם ברגל, חודש של דבר מצווה, אפילו בלי זה.
יש לי שתי שאלות. אחד זה, אם אני אומר סתם, אני נוסע מחר לירושלים. זה איסור, בסדר, זה איסור, נגיד שאמרתי
נוסע. נכון.
אבל אין
פה
הכנה משבת
לאכול,
כי אני לא מכין שם, לא אמרתי לו, תבוא איתי, סיפרתי
בשביל,
אין לזה שום
הכנה, נכון? לא, הכנה, אני אולי לא דייקתי משנה. יש עוד איסור שנקרא הכנה משבת לאכול, זה משהו אחר לגמרי. זה שיש לך בשבת, מוצא שבת יש לך אירוע, ואתה בשבת מתחיל לסדר את כל הבית, לפנות השולחנות, הכיסאות, הספות וזה, סדר. זה פעולה, שהיא אסורה, פעולת הכנה משבת לאכול. פה אני דיברתי על דיבור, מה שאמר בהתחלה, שאסור להגיד פעולה שאסור לעשותה בשבת. בלי כאשר אני מכין או לא.
זה לא קשור להכנה.
נכון. יש הכנה, אנחנו קצת נדבר על הכנה. הכנה זה יותר במעשה, שוב בנירות. נתת דוגמה, הדוגמה שבאים אל האורחים מוצאי שבת, אז זה בגלל שבאים אל האורחים, אני שם מפה יפה, אני אבוא מוצאי שבת. ואני טיפה מטטט את החדר וסוגר את הבילונות, זה לא יקרה הכנה משבת לאכול, למרות שבמחשבה שלי, אני לא סוגר את הבילונות, רק שבאים אורחים חשובים, בנירות זה בסדר, זה מותר. אבל כמו שמעתי, לפנות את כל הסלון ולהביא כיסאות מהשכנים וזה, זה כבר מאוד בולט, זה הכנה משבת לאכול, זה אסור, למרות שזה לא בהכרח דבר אסור. מוצאי שבת יהיה אצלי שיעור בבית, אבל זה הכנה. אני אדבר על מילים, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך שנכון, אתה לא מוציא מהפה, פעולות שקשורות למלאכות שבת, גם אם תעשה אותם ביום באמצע שבוע. לנסוע, לבשל. כן, אפשר להגיד, אנחנו נכין ארוחה טובה ביום ראשון. לכולם ברור שתבשלו, אבל לא עמדת את המילה לבשל. אז זה מותר. כמו שמעתי, אני רוצה מחר להתפעל בכותל, רוצה להתחיל עבודה חדשה, טוב, עבודה זה כבר לא. זה הכוונה. הכנת אתה צודק, זה בכלל סיפור אחר של... של עשייה. טוב שיארת, כי באמת צריך...
הרב, שאמרת ש... נגיד, נתת את הדוגמה, שאמרת, אני נוסע כל יום חמישי, פעם לשבועיים,
אני מגיע.
של הרב שלי. לא, נגיד, אני אומר, אני נוסע, ואני שומע ממנו ככה וככה, ואומר איזה דבר תורה ששמעת מהרב. יש פה גם איסור?
כן, אל תגיד את המילה, נכון. אבל אל תגיד את המילה נוסע. זה הדיבורך, שלא יהיה דיבורך בשבת. מחר וחוד, אתה לא מוצאים בפה פעולה של מלאכה, חריסה, זריעה, נסיעה, דקת אש.
גם שזה בדבר, בתוך דברי תורה.
כן, כן, זה לא קשור. ראש אם אתה לומד גמרא או גברד, שעבד אצל חברו, ואתה לומד פרק כל כתבי הקודש מצילים מפני הדליקה, ואתה לומד יחוד פיקוח נפש, אתה אומר, צריך לנסוע עם אמבולנס, ברור. מדבר דברים של עצמנו, של הצרכים הפרטיים שלנו.
יש הבדל בין העתיד, אני נסעתי, הייתי בשיעור ושמעתי ככה וככה, יש הבדל?
זה יותר קל, כמו שראינו, קניתי נעליים ועלו לי 100 שקל, עקרונית זה מותר, כי זה לא נפקא מינה לכלום. אבל אמרנו, זה דברים בטלים. כללית, אני חושב שמה שבעצם הלכה רוצה, שהפה שלנו, כמו שאמרתי, שלא דיבורך בשבת כדיבורך שנכון, אל תוציא מהפה דברים שאומרים מלאכה. אם זה הדבר שאתה הולך לעשות, זה אסור. אבל בכללי, לא להגיד את המילה נוסע, מבשל, מדליק אש, תגיד את זה בצורה מותרת. שאותו דבר עם אמירה לנוכחי, הרי אנחנו יודעים, הוא קצת רומז את זה פה. אסור להגיד לגוי, תדליק לי תאור, אבל מותר להגיד לו, מתנאים מסוימים, חשוך פה. זה אותו דבר, אבל לא אמרת לו את האמירה. זה גם לא תמיד מתיר, אבל בתנאים מסוימים. טוב. טוב, זה רק אם אין בזה איסור. טוב, סעיף ת' הוא אומר מה שכבר אמרנו, אבל כן, סעיף ד' דבר חשוב. בכל צורות, אם יש פה על ההכנה, כן, סעיף י' יש פה גם מפקמינה של דיני ממנות. השואל דבר מחברו, לא אמר לו, אלווני, דמשמע לזמן מרובה, ויקה למיך השם היכתוב, זה עוד עניין, אלא אמר לו, השאיליני. או בלשון לאז, שאומר, תן לי, פה יש כמה דברים. קודם כל, יש פה איזשהו גזרת חזל שאנשים יכתבו, אבל שוב, אני רוצה דווקא לדבר על נושא של, של האמירה, ופה אני רוצה טיפה לגלוש את דיני ממנות. כשאנחנו לוקחים מאדם חפץ, לקח מישהו רמב״ם, הוא משאיל לי. למה הוא משאיל לי? כי אני מחזיר לו את אותו רמב״ם. זו השאלה, זה נקרא דיני שומרים. יש ארבעה שומרים, שומר חינם, שומר שכר, סוחר שואל. שומר בהגדרה, אתה מקבל חפץ, מחזיר אותו את אותו חפץ. מה זה הלוואה? הלוואה זה שאני מקבל מישהו כסף, אני מחזיר לו את אותו סכום, אבל כסף אחר. אם הוא מפקד אצלי כסף, נשא את זה עם העטפה, מחזור לו את אותם שטרות, בדיוק מה שאני לא מחליף אותם, זה גזלה, זה אסור. אבל אם הוא מלבל, מה אני עושה? אני לוקח את הכסף, משתמש בו, הביא לו את אותו סכום בכסף אחר. אז זה הדל הגדול בין השאלה לבין הלוואה, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים בזה. עכשיו אומר השכן ערוך, מסיבות אחות אבל. כן, אם יש לנו אומר לך, עצמה, תשמור לי על הרמב״ם הזה, אתה אומר, טוב, תחזיר אותו בעוד שנה. אתה אומר, בסדר, אני אלמד בו, הוא יתבלה, הוא יתקלקל, אני אביא לו רמב״ם חדש. אסור. אלא כן, סיכמת איתו שזה מה שיהיה. אדם נותן לך, תשמור לי על האופניים, אתה מתחיל לנסוע בהם. אם הוא אומר לך, תיסע חופשי, בסדר, אבל אם הוא אומר לך, תשמע, יש פה אופניים, תשים עין שלו, לא יגעו בהם, אתה אומר, טוב, בינתיים אני אסע בהם. זה אסור. אלא כן, הוא ישאיל לך את האופניים, שאז, בכל מקרה, אני אומר, בפיקדון, כולל שואל, אתה מחזיר את אותו דבר כמו שהוא. בהלוואה, הגמרא אומרת, מיל בלהוצאה ניתנה, אתה מחזיר משהו אחר. עכשיו, מה קורה בשבת? בשבת, כמו שאמרתי, אם לוקחים כיסא מהשכנים, זה השאלה, אתה מחזיר אותו. אבל, אם לוקחים מהשכנים חלה, נתקענו בלי חלות, יש אחרים עליי חלה לתת לנו, זה הלוואה. למה? כי אתה לא תחזיר את אותה חלה. אתה רוצה להחזיר להם, אתה לקראת שבת הבאה, תקנה עוד חלה ותביא להם מן החזרה, אני מחזיר לכם. אז אמר השכן ערוך, מאוד סיבה, ואני פחות מדבר על הסיבה של השכן ערוך, אל תגיד את המילה הלוואה, למרות שזה הלוואה. כי אתה לוקח ולא מחזיר את אותו דבר, תגיד, אני רוצה לשאול מכם, או תתנו לי, כמו שאומר הכי טוב להגיד, תן לי, אפשר בבקשה לקבל חלה, אני אחזיר לכם. אפשר להגיד, אני אחזיר, זה התחברות ממונית, אבל לא להגיד את המילה הלוואה. אתה אומר המילה הלוואה, זה כבר נשמע עסק, אומר השכן ערוך, אומר את הגמרא, אנשים עוד עלולים לכתוב, והם לא משנה, אבל לא לדבר בלשון עסקית, תמכור לי, תזכיר לי, תלווה לי, אלא בלשון של שבת. תן לי, למרות שכל המדים שאתה תשלם לו ותחזיר לו ותפרע את החוב, זה הלשון המותרן. אחרי שאני בקטיף, היה לנו כזאת מקולת ביישוב, אז זה היה כזה הסכם שמישהו פתאום נתקע לי איזה מוצר מהבית, הוא הולך להחית על המקולת, לקח מפתח, מפתח, מוציא מוצר, ומשלם אחרי שבת. זה מותר. כי זה צוחקי שבת, אין בעיה של מסע ומתן, לא מדברים על כסף, לא כלום, לוקחים מפתח, מחזירים, זה מותר. אבל ברגע שאומרים, תמכור לי מוצר ואני אשלם לך אחרי שבת, את אותה פעולה. אבל המילים שאומרות, תמכור, אני אשלם, הם הדבר האסור. עכשיו פה אני רוצה רגע לפתוח סוגריים.
גם אם הוא לוקח יותר ממה שהמוצר שווה ביום רגיל?
מה זאת אומרת שהוא לוקח יותר?
נגיד, הבקבוק עולה 5 שקל,
ולקחת
ממנו
בשבת,
הוא לוקח לך על זה יותר.
בגלל ש... זכותו. אם הוא חושב שמגיע לו יותר ואתה מוכן, זה כבעניינים של מסחר. אם אין בזה הונאה, או רמאות, או ניצול, או משהו. אם אתה אומר לו, תשמע, אני מוכן שתבוא לי בשבת לקחת מפתח, ולהוציא מוצרים, אבל תדע לך שמי שמוציא יוציא מוצרים משבת, נשלם עוד 10% יותר. אתה אומר לזה מראש? בסדר. זה מסע ומתן.
הוא נהנה מהמסע ומתן של שבת.
לא בשבת. אומר לך זה מאמצע השבוע. זה אחר שבת?
אחר שבת.
יכול להיות. שאלה? יכול להיות. לא חשבתי על זה.
הרב, יש פה הבדל בדין הזה, בין זה לבין, נגיד אמרנו שלירושלים מותר אני הולך, כי יכול להיות את הדעות של הבגנים, אבל חלה, בתכלס אני לא יכול להשאיל, זה רק להלכות.
נכון.
אז פה כן מותר, למרות שאתה אומר, אני תשאיל לי חלה,
תן לי.
תן לי.
לא, תן לי. תן לי, זה מה שאומר, זה הפתרון. תן לי.
זה לא על מנת שאני אחזיר לך.
ברור לכולם שאתה תחזיר, כי זה הסכם בין השכנים, אבל ברגע שלמד את המילה, אתה צודק שזה לא בדיוק דומה לדוגמה שיש אל שירושלים, כי אפשר ללכת את זה פה, אבל עדיין, הפעולה עצמה של לקיחת חלה אין איתה שום בעיה. ההחזרה היא סוג של מסע ומתן, אבל זה כבר משהו יותר, יותר עתידי. כי כרגע מה שמטריד אותי, תנו לי בבקשה חלה, נגמור לנו החלות לשבת. עכשיו אני פותח פה רגע סוגריים, דיני ממונות, סוגיה מאוד מאוד חשובה שפעם צריך לדבר עליה. מה באמת קורה ביחס שש שכנים כשלובים דברים אחד מהשני. כלומר, יש ביישובים, פה בישיבה מניח זה גם בגורי אברכים, פתאום נתקעים בלי איזה סוכר, בלי ביצים, בלי משהו, הולכים לשכנים, תשמע, אנחנו צריכים ארבעה ביצים, לוקחים, מחזירים. יש לנו דיני, יש פה כמה בעיות. קודם כל, אם אתה לוקח ואתה אמור להחזיר, זה ההסכם בין השכנים, לוקחים, מחזירים, שבעיני זה דבר יותר נכון ואמיתי, לקח קצת תחזיר. אם מישהו לא מחזיר, יש פה חשש גזל. כי זה שנתן לך נתן על דעת, שתחזיר אותי שלם.
גם אם אתה יודע שהוא ימחול לך.
שאלה אם ימחול מכילה בלב או מכילה בעל כוחו. אני אגיד לך זה מה הפתרון, באמת הפתרון זה מה שאתה אומר. אבל בעיקרון, אם היחסי שכנות אומרים, לוקחים מחזירים, אתה חייב להחזיר. כמו הלוואה, כמו השאלה, כמו כל דבר, מי שלא מחזיר הלוואה, מי שלא מחזיר השאלה, גזלן. אין, להביא את המאה שקל, תחזיר. שאלת אופניים, תחזיר, אתה לא מחזיר, אתה גזלן. עכשיו, מה קורה כשאדם מחזיר? חסר פה לדיני ריבית. הרי מהתורה אסור לקחת סכום ולהחזיר יותר, אסור לקחת חפץ ולהחזיר יותר. יודע, לוקחים ביצה מספר 4 זה הקטנים, נכון? 1 זה הגדולים. לוקחים ביצה מספר 4 שהם קטנים, מחזירים מספר 1 שהם גדולים. יכול יש פה ריבית. כי קיבלת קצת והחזרת יותר. אפילו הגמרא אומרת יותר מזה, לקחת קילו סוכר, זאת הקילו סוכר, מתי המחיר עלה, אז הוא הרוויח. או מצאת לו, לא יודע, יותר בזול, או שהוא קנה את זה בזול. קיצור, יש כאן בעיה של ריבית עם ההחזרה.
אבל אין לזה סוף, יכול להיות שהוא גם קנה את זה במבצע, וזה יוצא יותר זול.
אבל הגמרא אומרת שגוזרים, הגמרא אומרת, בעקרון הגמרא אוסרת, זה נקרא סיעה בסיעה. אסור לקחת קילו עגבניות ולהחזיר קילו עגבניות, כי יכול להיות ש... החזרה, שאומר, וואי, איזה יופי, החזיר לי עגבניות, היום הייתי צריך לקנות עגבניות, זה עולה לי פי שתיים. איזה כיף. אני הלוויתי לעגבניות שהמחיר היה זול, ובכיף, תיקח כמה שאתה רוצה, והחזיר לי אחרי חודש עם מחיר עגבניות קפץ, ואני הרווחתי, זה ריבית. גורם אומר, זה אסור מדיני ריבית, מדרבנן אמנם. אבל אם מוכלים, אני אמרתי רק שיש פה הסכמי נשכנים שלא מוכלים. לא, אמר שהכי טוב למחול. אז אמרתי, יש לפעמים יחסי שכנות שמנה זה נכון, אתה לוקח את המחזיר. אין... זו, אז מה עושים? אם אתה... אם זה הכל מכילה, אני חושב שזה יחסים לא נכונים, כי אנשים הרבה פעמים מופיע ביחות ערב יום הכיפורים, אנשים מקפידים, הוא כל פעם לוקח, אני מכיר את זה מהישוב שלי. כל פעם לוקחים ולא מחזירים, וכשאני צריך אין להם, וכשאני צריכים פתאום אני נותן, יש כאלה תמיד שנותנים, כאלה שתמיד... חסר להם, וגם בישיבה בטח אתם מכירים את זה, משחת שעיניים וזה, נגמר לי, לוקחים, 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 יש כאלה שתמיד, תמיד נותנים. אז אני אומר, להחזיר דעתי צריך. עכשיו, אם אתה מחזיר יותר וזה קורה, זה בעת של ריבית. אם אתה לא מחזיר, זה בעת של גזל, אפילו אם תחזיר פחות. אז הפתרון לעניות דעתי, זה עומד בכיוון של מכילה. ככה הפעם דיברנו יוצאים בישוב, אני צריך, נזכר, צריך לחזק את זה. אתה נותן, בידיעה, שיש רצון להחזיר, אבל לא בטוח זה יחזור, זה גם פותר בעיה של שבת. באים מבקשים משהו בשבת, אתה נותן מתנה. אין פה מקח או ממכר, אין פה הלוואה, אין פה כלום. לא, זה כבר אומר שאסור, אז כולם יתנו ריבית. יבוא לווה יגיד, תשמע, בכיף אני אתן לך ריבית. תלווה לי 1,000, אני אתן לך 1,100, אין לי זה בעיה. צריך אוסרת.
אם אתה אומר מזה מתנת חינם?
הגמרא אומרת שזה הערמה.
למה עשו?
ברור, בסוף החזרת אותו ל-1,100. להביא את ה-1,000, החזרת אותו ל-1,100, אמרת אותו 1,000 הלוואה, 100 מתנה. אתה צוחק. שמה?
אני
מעשיתי לזערים. קרוני דין פרוטה כדין 100. לא, אז אומר מחתחילה, אבל כמו שאתה אומר, אתה אפילו בכספים הייתי אומר. פה בישיבה אתם נובעים מדי פעם נניח אחד מהשני כספים או דברים כאלה. יש כאלה שלא מחזירים. ואז הם עלולים להיכשל בגזל. ויש כאלה שלא יחזירו קצת יותר, כי לא זוכרים בדיוק כמה לקחתי. אז אני חושב שהמדיניות צריכה להיות כן להחזיר, אבל הנתינה היא מתנה. אני אתן לך מתנה כסף, מתנה חלה, מתנה ביצים וזה. והיה אם לא תחזיר, לא עברת על גזל. ואם תחזיר יותר, זה לא החזרת הלוואה. זה מתנה, תמורת מתנה. כי מראש, נתן לזה כמתנה, לא כהלוואה. אני אומר, זה גם פותר בעת שבת, שאתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, וזה לא מכחומים כאן ולא הלוואה. פתרנו את בעת ריבית, ופתרנו את בעת הגזל. זאת אומרת, מצד אחד כן להשתדל להחזיר, אבל לא כחובה, לא זה לא חוזה, זה לא, אני אתן לך, אתה מחזיר לי, ואז ריבית, ולא החזרת את הגזלן, אלא הסכמה כזאת, הבנה יפה, שמן הרואה שמי שלקח, שיחזר, שלא יהיה מתנת חינם.
אני יכול לגרום לאנשים לא לתת, להגיד להם, ניתן לו את זה מתנה, ואז יכול להיות זה להחזיר לה כסף, אנשים
יכולים... יכול להיות. לא, אני אומר, מבחינה מוסרית, כן דבר זה שמחזירים.
לא, ברור, אבל אם אתה, זה יכול להרתיע כזה אנשים.
נכון, טוב, וגם כשאתה עם הלוואה, לפי אנשים שוכחים, אתה יודעים מה כתוב באיכות ערב יום הכיפורים, שאין עבירות שבן אדם לחבור מרצה, מחפר עד שרצה את חברו, אז לא רק שאתה תחזיר למי שאתה חייב לו, אלא גם מישהו חייב לך, תיגש אליו. תגיד לו, תשמע, אני אוהב אותך, ואתה זוכר שנתתי 5 שקל ולא החזרת. או, סליחה, סליחה, סליחה. הרווחנו פעמיים. א', הוא לא עבר על גזל, ובית אתה לא שומר לו תינה. אז תמיד מה המצב הזה, תיגש. אני לא מאמין שחבר טוב ששכב לך, הזיק לך, שכח להחזיר לך, לא יודע מה, הוא ייקח זה קשה שאתה בא ומזכיר לו. בעיקר כתוב בספרים ערב יום כיפור, שאלף ככה מתרקח. אז זה גם פתרון. אני חושב שהחסי שכנים, חברים אמיתיים, זה לא רק להיות נחמדים אחד עם שני, אלא אם יש משהו, אפילו בדיבור. אתה בא למישהו בערב יום כיפור, תשמע, לא שמת לב, לא עשית זה בכוונה, אני מחלתי לך, אני אומר כל לילה לפני קריאת שמע, הרי אני מוכל וסולח, אבל לפני חודשיים, אמרת משפט, עשית דבר שלא היה לי נעים. ואז יבקש סליחה, וירצה אותך, זה חברות אמיתית. כדברי הפסוק, את אשר יואב יוכיח. חבר אמיתי, אתה גם יודע להגיד לו דברים לא כל כך נעימים, מתוך חברות. חבר לא אמיתי, הכל ככה מחליקה.
נכון.
נכון.
לא.
מה שנקרא הצמדה זה גם ריבית. כי בריאה של התורה, הלוואה זה צדקה. הרמב"ם אומר שזה המעלה הכי גדולה בצדקה. בריאה של התורה לווה זה אדם שדן למצאים, שיש לו בעיה. אז נכון שהם זה לא ככה. אם ההלוואות זה סתם מישהו נתקע או... אז מצבים כאלה, רואה משפיר אז הצד פעם אמר לי, לעשות יותר עסקה. אולי פעם נדבר על ריבית, זה נושא מספיק חשוב. לכתוב דף, אמר לי, לקחת דף, לכתוב, אני זה וזה, מלווה לזה וזה, על פי יותר עסקה כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה. עכשיו הרעיון בכללי שיותר עסקה, שאתה מקבל 1,000 שקל, כמו שאתה אומר אינפלציה, אתה אלף האלה, אתה יכול לקנות את המחפצים וזה, ואז השני משמר, ואני בעצם מפסיד, כ-1,000 שקל הזה יורד, אז זה יותר עסקה, אתה הרווחת, כ-1,000 שקל האלה קנית יותר מוצר ו... כאילו שמעת על ערך של הכסף ואני הפסדתי, אז אתה מצמיד אותם כדי לפצות אותי, כדי להתחלק ברווחים. מה שאתה הרווחת, שגם אני אין לי חלק ברווח הזה.
היום יום כשהוא המשין
את הדברים שהם קטנים, הוא לא נכנס לעזור אותם. כן, כמו שאמרתי, יכול להיות רווח של עליית הורדת מחירים, שפתאום... הוא יחזיר לך את זה כשהמצרך הזה פתאום מחיר שלו עלה או משהו, או קשה להשגה ואתה נהנה בעצם. זה שהלבאת לו, כשלא היית צריך את העגבניות האלה והחזיר לך אותם כשהמחיר שלהם יקר, אז זה טובה טענה כתוצאה מהלוואה.
אבל זה לא הכוונה שהתחילה. בסדר. אני לא התנתי את זה, אני מלווה לך את זה נכון. על מנת שתוביל לי עוד איזה 5 שקל יותר.
נכון.
זה קרה בדיעבד.
לכן זה ריבית דרבנן, זה לא דאורייתא. ריבית דאורייתא זה קצוב, פסוק. קח 1,000, תביא ל-1,100. ריבית הרבנה זה כל טובת הנאה שנגרמה לי כתוצאה מזה שהלוויתי לך. אז לכן אני אומר, לדעתי הפתרון הוא מתנה ומתנה, אבל אמיתי. אני אתן לך מתנה 1,000 שקל, אפשר פה בישיבה להחיד שלא אלף שקל סכומים קטנים או כל מיני דברים כאלה ואחרים, וקורא ששוכחים, קורא שמחזרים יותר, לסכם שאני נותן ואני מחזיר, ולהגיד, אני בעזרת השם מחזיר לך. אבל לא כהלוואה, אלא כמתנה ומתנה. יש בגמרא, אני לא אכנס לזה עכשיו, מתנות שנתן בחתונות, זה הסוג של הלוואה. אני אתן לך בחתונה שלך, ואתה תתן לי בחתונה שלי.
נכון. אנשים רושמים את ההלוואות האלה.
לצערנו, זה נהיה... תופס כיוונים לא טובים, מוגזמים. הגמרא דיברה על אוכל. היו באים עם מגש, עם אוכל לחתונה, שיהיה מה לאכול. ואז שאתה בא לחתונה שלי, אתה מביא מגש עם אוכל. בסדר. היום זה תבין ותקילין. יש כאלה שעושים חתונה יוקרתית, כי יודעים שאדם הגיע לאולם היוקרתי, אז הוא מבין שצריך לתת סכום לשם. זה ממש לא.
אבל אם אני יודע שאני לא מכנסה את המולדת,
לא? לא, אני חושב שלא. דעתי, יש פה חוסר הגינות מצד המזמין, שהוא מחייב את כל המוזמנים לעבוד לפי הסטנדרטים שלו. הוא לקח אולם יוקרתי. אני עושה לחתונות שהילדים שלי, עשינו מנות ב... 150, 170, 180, זה יצא הכי יקר מכל הילדים שהתחתנו אצלנו. ואם הזמינתי לחתונה של 400 שקל מנה, אני לא צריך למאמן את זה. אם הייתי שואל אותי, הייתי מצא לך אולם יותר, מנה יותר פשוטה. אני חושב שזה לא הוגן. אולי זה מקובל, אני חושב שזה לא מוסרי. בכוון. בשבת הזדעזעתי שיש היום כאלה שעושים שבת חתן במלון, והם חווים את הרוחים לשלם על המלון.
כן?
זה ממש, ממש הונאה, כי אתה...
למה
הונאה? כי אתה מרמה אותו, אתה מאלץ אותו לשלם סכום שהוא לא רוצה, שהוא לא מעוניין בו. אתה מרמה איתו מצב לא נעים.
זה לא, זה יכול להגיד, אני לא רוצה לבוא.
הוא הונאה, אח של החתן, מה לא היה בו. אתה מאלץ אותו לשלם 2,000 שקל, כשהוא מצאתו היה מוכן לזכור את זה ישיבה ו-200 שקל, זה ממש לא הוגן. זה לא לעניין. טוב, קיצור, כמו שאמרנו, יש פה את הפרטים, את היישומים, אבל כמו שאמרנו, מאוד מאוד חשוב להבין את רוח הדברים. שלא היה דיברוכה בשבת כדיברוכה בכל. כללית, לפני שאדם רוצה מילה מהפה, צריך לחשוב רגע. בטח, בטח בשבת, ושתדק, כמו שאמרנו, לא להוציא מהפה שום מילה שקשורה לאיסור. וגם דברים מותרים, עד כמה שאפשר להימנע, אלא כן אומרים את זה בצורה שזה דבר שמותר, או נצרח, או דבר מצווה, או דברים כאלה. טוב, שרקוח.